לדבר היום על ניסים. כולנו יודעים, חלק גדול, אפשר להגיד כל החגים בנויים על ניסים, וגם חלק גדול מהאמונה שלנו באופן כללי בנויה על נס, שאנחנו לומדים מניסים שהיו. אם זה יציאת מצרים, אם זה קריעת ים סוף, אם זה מים בהר סיני, אם זה הנס של חנוכה, הנס של פורים, הכל זה בעצם ניסים. רק מה? אנחנו לוקחים את הנס שהיה ולומדים ממנו ללקח מסוים. אם זה פורים, אנחנו לומדים ממנו את הלאידיה לכל בו יוילום, שאמס מה שקוסו בתוירו, כי מי גוי גדוי לאשר לא אלוהיקים קרובים אלוב, כאשם אלוהיקינו וכל קראינו אלוב, כלשון הרמב״ם. זאת אומרת, מתוך המציאות שקרה נס על ידי התפילה של עם ישראל, אנחנו לומדים על הדבר הזה, על הקרבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, על הרצון של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, כשהתנהגנו כהוגן ועד הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, אנחנו לומדים את ההתנהגות הזאת שהייתה נכונה. אז יש דבר, כל מיני ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, ועל ידי הניסים האלה אנחנו לומדים את הלקח הזה, וגם מנציחים אותו לדורות, בפרט כמו שמבואר בספרים, כשהנס הזה חוזר על עצמו, כמו שהרמח"ל כתב בדרך השם ביסוד הדברים ומהארי הקדוש, שהנס בעצם, הזמן הזה, הקדושה הזאת חוזרת על עצמה מדי שנה בשנה. לכן זה נקרא גם חגים, לשון חג, מחוג, סיבוב, עיגול, כן? חוזר על עצמו מדי שנה. כשאנחנו חוזרים לזמן הזה בשנה, מתעורר אותו אור, אותו שפע שהיה באותה השנה שהיה הנס, ומאיר גם היום בעולם. אנחנו יכולים לקבל מהאור הזה, ולכן היום הזה הוא יום קדוש יותר, מיוחד יותר, ועושים פעולות מסוימות שישאירו את האור הזה בעולם ויתנו לנו את היכולת להידבק בו, כמבואר בדרך השם לרמח"ל, בעניין הזמנים ועוד. למעשה צריך להבין שעיקר המקום של נס מגיע בשביל להביא להתקרב לשם יתברך, להביא לקרבת השם, להביא למקום שבו האדם יתקרב אל השם. את היסוד הזה יש בשיחה בימולי פיטי לוסכו במיקיץ, תוף שימם, בצוי שבס. מדבר שם על ניסים שנעשים גם ליחיד וגם לרבים. יש ברור שיש ניסים למעלה מדרך הטבע שנעשים לצורך הרבים, בשביל הרבים. אבל משום יוחיד בדרך כלל לא כל כך קורה נס. אבל יש מציאות כזאת, יש לפעמים שאנחנו רואים מצב שאפילו לאדם יחיד, הקדוש ברוך הוא מהפך את הטבע בשביל אדם יחיד. אומר הגמרא בברכות, בפרק בבית בייס אומרת, סויב דבור הכל לשמו, אסו אלוהים ירו ואס מצווי סוף שמור, כי זה כל האדם. נאי כי זה כל האדם, אומר רב לוזור, כל העולם כולו אלוהי נברו אלא בשביל זה. רבא בבר כהנא אומר, שוקול זה כנגד כל העולם כולו. רב שמעון בן עזאי ואמר רב שמעון בן זוהי אומר, כל העולם נברו אלא לצבס לזה, שיהיו חברים לבן אדם הזה. עכשיו, מה זה ששוקול כנגד כל העולם? אז ודאי שלא הכוונה סתם העולם, כאילו כל האנשים שיש בעולם. מה הגדלות בזה? שיש אדם אחד חכם שיותר חכם ממיליון לא חכמים? כאילו, אם זה אנשים שהם לא צדיקים, או לא חשבתי שהעולם נברא בשבילם, אז מה בדיוק אתה מספר לי שכל העולם נברא בשבילו והוא שקול כנגדם? יש אנשים לא בגלל שכך הם נולדו, אלא מבחירתם. הם לא נמצאים במקום שהם מקיימי עולם. הם לא גורמים לקיום העולם, אז אין סיבה לחשוב שהעולם נברא בשבילם. אז אתה אומר שהוא שקול כנגדם, אין פה אמירה, אין פה כלום. רק מה, הכוונה היא אפילו צדיקים, אפילו כאלה שהזכויות שלהם יותר מהעבירות, שהם נקראים צדיקים. בכל אופן, יש כי זה כל אדם, יש אדם אחד שבשבילו נברא העולם ברמה כזאת שהוא שקול כנגד כולם, כולל כל הצדיקים. ואתה רואה את זה לפעמים שאנשים כאלה, האנשים המיוחדים, דיברנו עליהם, שהם מויסרי התוירו, מקבלי התוירו, אנשים שיש בהם בקשת אמת, דיברנו על זה בשבועות קודמים, אנשים שיש בהם את הבקשת אמת, והם באמת מגיעים למקום המיוחד הזה, שהם מתעלים, הוא אדם גדול, והאדם כזה באמת יש אצלו נקודה של למעלה מדרך הטבע. באופן עקרוני צריך להבין שכל נס שקורה הוא לא קורה בשביל הטבע שבנס. זאת אומרת, נכון, עם ישראל הייתה להם מצוקה מצד מצרים, מצרים רצו אחריהם, רצו להרוג אותם, וצריך להציל אותם. כמו שאפילו בלשון הרמב״ם הוא אומר, כן? היו נצרכים להינצל ממצרים, קרא להם את הים. זאת אומרת, כל האותות שעשה משה מלא מפני שבשביל שיאמינו בו עשה, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, זאת אומרת, יש לו ספק, הוא לא בטוח, כאילו, אולי, אולי, אבל שנעשה אותם לפי הצורך הסם. אבל הצורך פה הוא לא רק הצורך הגשמי, כי את הצורך הגשמי הקדוש ברוך הוא היה יכול לארגן הרבה מאוד דרכי הצלה שיהיו בדרך הטבע, בדרכי הטבע. ביציאת מצרים, קריאת הים, זה לא היה צריך להיות דבר כל כך קיצוני. רק מה, היה בשביל שיגיעו למצב של קרבס השם, שראתה שפחה על הים אשר לירו יחזקאל בן בוזי, בשביל זה צריך להגיע להכרה חזקה מאוד בקדוש ברוך הוא. וההכרה הזאת הגיעה על ידי הנס. זאת אומרת, ברור שהצורך של הנס היה צורך להציל את עם ישראל. אבל הדרך שהקדוש ברוך הוא בחר להציל את עם ישראל, הייתה בדרך של גילוי כבוידוי ברמה כזאת, כשהגיעו לקרבס השם של ראתה שפחה על הים אשר לירו יחזקאל בן בוזי. הכרה של זה כאלי ואנווהו, כן? הגיעו לזה כאלי ואנווהו. וזה, ובכלל, באופן עקרוני, כל הניסים הם בעיקר להעלות את הנברואים להכרה ברורה בקדוש ברוך הוא. הנס של חנוכה, הדלקת נרות במקדש, כבר ניצחו את המלחמה לפני כן. זה היה בשביל לגלות את הקרבת השם, להעלות אותם ברוחניות. זה באמת ניסים שקרו לציבור, אבל יש גם ניסים שקורים ליחידים. רב חנין לבן דויסו אמרת הגמור בברוכס למדגמל עומד א', שהיה ערוד, סוג של נחש, שהיה ממית, והודיעו לרב חנין לבן דויסו, והוא הגיע ושם את העקב שלו על החור, ואז הערוד נשך את רב חנין לבן דויסו, ומת הערוד, ואמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, אבל אוי לו לערוד שפגע בו רב חנין לבן דויסו. אומר רש"י, הוא מביא שם בהג, אמרי במערובה, כשהערוד נושך את האדם, אם הערוד קודם למים, מת האדם. ואם האדם קודם למים, זאת אומרת מי שמגיע ראשון למים הוא מנצח. ואם האדם מגיע ראשון למים, מת הערוד. עכשיו, הערוד נשך את רב חנינו בן דויסו, ונעשה נס לרב חנינו, ונבקע מעיין מתחת עקיבו. זאת אומרת, ככה הרש"י מביא שם, שזה הפשט. עכשיו, למה צריך את הנס הזה? אתה כשבוך רוצה להרוג את הערוד? היה יכול להעמיד את הערוד בלי שיצטרך לעשות כזה נס, שיצא מעיין מתחת לרגל שלו. עוד פעם, אתה רואה עוד דוגמאות כאלה, עם רב חנינו בן דויסו עצמו. רב חנינו בן דויסו, כן, הבת שלו מדליקה את השמן. שמן והדלק, חומץ והדלק. זאת אומרת, זה נס שהוא הפוך ועוקר את גדרי הטבע. יש לך, הגמור בתייני, זכופה לפעמד א', סיפור הידוע, של נחום איש גנזו, שלחו דרון לקסר, מי ילך, בחרו נחום איש גנזו, שהוא ילך, שהוא מלומד בניסים. הלך עם ארגז, מלא אבנים טובות ומרגליות, הלך לשם במלון, אנשים שם רוקנו לו את האבנים הטובות ומילאו אפר, וכשהוא בא לפני הקיסר, פתח את הדרון, ראו מלא אפר, רצו להרוג את כל היהודים, בא אליהו, נדמה קיסר שלהם, אמר שאולי זה מהאפר של אברהם אבינו, שהיה זורק אפר, נעשה חרבות, בדקו והמדינה שלו יכלו וכבשו. טוב, למה כזה נס? בשביל מה הסיפור הזה? הקדוש ברוך הוא רוצה להציל, עוד פעם, אם היה הגזרה הזאת מגיעה לעם ישראל, הייתה נגזרת הגזרה, ועשו תשובה ותפילה, ואז בא אליהו ואמר, טוב, זה נס שאפשר להבין אותו. כן, הפורים אפילו דומה לנס כזה. הייתה גזרה לעם ישראל, והצורך שיהיה גזרה ושיתפללו ויתקנו את המעשים, כמו שדברי הבח המפורסמים ביוחס חנוכה, שמדבר על זה שבחנוכה הפגם היה במשרה שלו באבוידו, והגזירה הייתה במניעת אבוידה סמיקדוש ומניעה רוחנית, והתיקון היה במוסרו נפשם על האבוידו, והנס קרה בהדלוק הסמנוירו, ולכן היום תבלדוירויס הוא להוידויס ולהלל, שזה בעצם להודות בהוידויה של תפילה להוסיף על הניסים, ולהלל בהלל שאומרים הלל. ולעומת זאת פורים, הפגן היה ביניהן ומסעודות של איזה רושה, והגזירה הייתה בהשמדת הגופים, והתפיקון היה בצום, ודברי הצויים ואיז וזעק אוסון, להכניס כל היהודים וצומו עליי, והישוע הגיע על ידי המשתה של אסתר, ולכן החגיגה לדוירויס זה במשתה ושמחו, נכון? אלה דברי הבא. קצת בהרחבה, כמו שהוא עצמו אומר אותם, ולא כמו שהוא חוזרים על זה בדרך כלל בקיצור. אבל זה מה שהיה שם. למרות שגם אצל בפורים היה גזיר אלה, גזיר השמד. כידוע שרשי במגילה, לפיוט ג', אמר ליהודים אוי סעירו ושמחו וסוסי מקור, אוי רוס וטוי רוס, שמחה זה יום טב, סוסי נזמילה ויקר אלה ציני שבראש, אמר שעל כל אלה גוזר אומן. וכמבוא בדברי הגרו, באדרס אליהו, בדבורים, פרק למד בייס, פוסק למד בייס, אמר שהמילה להשמיד, כן? למילה להשמיד פירושה גזירת שמד לעקור את התורה ואת המצוות. להרוג זה להרוג אותם, לאבד זה לאבד את זכרם. אבל להשמיד זה התחיל עם זעיר השמד. ראיתי דווקא וורט יפה בימים האחרונים, ורינה סיצחוק, הוא אומר שכשמורדכי הצדיק יוצא בלבוש תחילס, מורדכי הצדיק יוצא בלבוש תחילס, ליהודים הוא יישא עירו ושמחו ותרסים מקור. מה זה לבוש תחילס? אז הפשט הוא שהוא יצא בלבושי מלכות. הגוין בפירוש על דרך הפשט מסביר שלבוש מפני המלך בלבוש מלכוס זה הבגד של ציצית. בתחילס זה התחלת של הציצית. חור זה חבר, חיוור, לבן, הלבן של הציציס. והתרז אוב גדוי לו זה תפילין של ראש. ותח רכבות זה הקריחות של התפילין, והארגומו זה תפילין של יד. כך מסביר הגוין. הוא אומר, ובעיר שושן צוהל וסמיכו, זה הקיום של המצווס האלה. יש כאלה שרוצים לפרש את זה גם ברשי. כי רשי אומר, על תח רכבוץ וארגומון, אומר רשי שזה בגד קטליס שאויצפים בו. פשטס רשי לא מתכוון לדבר על טלי של מצווה. רשי מתכוון להגיד שיש לבוש מלכות ותח רכבוץ. לבוש מלכות זה הבגדים, ותח רכבות זה הבגד שעוטף את האדם, כמו שאנחנו מתעטפים בטלית שהוא עוטף את האדם. זאת אומרת, הוא לא מדבר על טל של מצווה. אבל יש כאלה שרוצים לפרש בדבריו. התרגום ודאי אומר שהיה, התרז אוף גדולו אומר שהיה זהב, ועליו היה תפילין. צריך להבין גם מה זה, אולי זה היה חול המועד. לפי אחסם סויפר גם אומר שזה היה חול המועד, אז לכן הוא היה בלי תפילין. כמנהג ארץ ישראל, ולא כמנהג בני חוץ לארץ. אבל בסדר, בכל אופן, אבל מה הייתה השמחה פה? מה? בפרס ככה נהגו? טוב, בכל אופן, אבל הגויים כך מוסק הרי, כן? שלא מניחים תפילים בחול המועד. אבל לא, לכאורה זה גם היה אחרי חוף ג' סיבון, הסיפור הזה. אחרי חוף ג' סיבון בכלל, לפי סדר המגילה. בכל אופן, אבל מה השמחה פה? אז ראיתי שמסבירים שהנקודה היא כזאת. הרי היה גזיר השמד. והר"ן בסוגיה של אליש בעל כנפיים כותב שלא מוסרים נפש על מצווה ססי, ופסק את זה הרמו להלוכה בסימן קופנון זיים בירדיה, שעל מצווה ססי לא מוסרים נפש, רק על מצווה לא יססה, אפילו בשעס השמד ארכס אלה מסמה, הכל זה רק על לא יססה, אבל לא על עשה, עשה לא מוסרים נפש. וכך אומר הר"ן, הר"ן אומר רק אם ככה, זה ההסבר של הר"ן למה אליש בעל כנפיים הוריד את התפילין כשהוא ראה כסדור ולא מסר הנפש. אבל מצד שני, למה הוא, איך הוא התיר לעצמו ללכת עם זה? כי מותר לאדם למסור נפש על דברים אחרים. לעומת שיטס הרמב״ם שאסור לאדם למסור נפש. אומר, לכן כל הזמן שהיה גזיר השמד, אז כל המצוות האלה, שהם אוי רוסים חוסוסים ועיקור, תוירו, יום טב, מילה, ותפילי שבראש, לא הניחו, לא כי הם מודע מצוות האלה, כי זה מצוות עשה לי. אבל ברגע שהם ראו את מורדכי הצדיק יוצא בטליס ותפילין, התברר שהתבטלה גזיר השמד. כי עכשיו הוא יוצא עם זה. ממילא, ליהודים אוי, אוי שושן צוהל לא ושמחו, שושן עשייה כבצוהל ושמחו, בירוי שמחת תחילס מורדכי. שזה היה השמחה אז. מה זה? מה? הגזירה נגזרה בזמן אומון ועדיין לא התבטלה.
לא,
אבל י"ג אדור זה היה להרוג אותם. אבל האיסור על מצווס, היה, התבטל אז כשמורדכי יצא מלפני המלך, זאת אומרת לא באיזה רחוב צדדי, ולפני המלך בלבוש מלכוס, תחילת וחור וכו'. טוב, בכל אופן, אבל זה, זאת אומרת, היה גזירה, אבל השאלה בעיקרון היא על מה הגזירה. בחנוכה הגזירה הייתה בעיקר על הרוחניאס וגם על הגוף, לעומת פורים שהגזירה הייתה בעיקר על הגוף. והתירוצים להרוג היה גם בגלל רוחניאס. כך מסבירים את זה בדרך כלל. בכל אופן לענייננו, זה קורה בדרך, הרבה פעמים, יש נס, עם ישראל צועק לקדוש ברוך הוא, ואז הם ניצלים, הם מתקנים את המעשים שלהם. זאת אומרת, הגזירה יש בה גם צורך, כי היא מקרנת את ישראל לאוויר שבשמיים. גם היא מגיעה למקום שזה מקרב את עם ישראל. אבל כאן, אתה מדבר על הסיפורים האלה, גם רחוקים בן דויסו, גם נחום איש גמזו. מה העניין? הרי עם ישראל לא שמעו שיש גזירה והתפללו. כלום, פשוט הקדוש ברוך הוא עשה נס. למה צריך את כל הסיבוב הזה? למה צריך להגיע למקום שהוא מגיע לפני המלך עם ארגז מלא בחול, ואז מגיע אליהו הנביא? לא עדיף היה שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו שלא יגנבו לו את האבנים טובות מרגליות, ויהיה הכל בסוד המלך התחילה? למה הנס הולך בצורה כל כך להביא את הצרה ולעורר את הנס, כשבכלל אין פה מקום של להביא תפילה או להביא תשובה של עם ישראל? רק מה? הנקודה היא בעצם שיש עניין של לגלות את גדלת השם. וכל אדם ואדם יש דרגות על דרגות, דרגות מעל דרגות של לגלות את גדלס השם. כמו הסיפור הידוע עם רב סעדיה גאון, שהיה עושה תשובה כל יום, שאלו אותו על מה, זאת אומרת שפעם הוא היה במקום, וכיבדו אותו נורמלי ויפה, ואז הגיע בעל הבית לבקש מחילה. הוא שאל למה אתה מבקש מחילה? אבל לא ידעתי שאתה רב סעדיה גאון. אמר, אבל לא ביזית אותי, לא ביישת אותי, התנהגת מאוד יפה. הוא אמר, כן, אבל לפי ערכך. ואז רב סעדיה גאון, מאז הוא היה עושה תשובה כל יום, על זה שלפי ערכו הוא לא קיבל את הקדוש ברוך הוא. לפי מה שהוא מבין היום. זאת אומרת, אדם צריך לגדול בהקורס השם, להקורס גדלס השם. אז, ופה בעצם, כשהקדוש ברוך הוא עושה את הניסים האלה, הוא בא לגלות לבן אדם יותר הסגלס. כל נס כזה מגלה, אז רב חנין בן דויסו עלה בדרגה, נחום משגם זו עלה בדרגה, כל זה, הקדוש ברוך הוא עשה את כל הנס הגדול הזה, כדי לקרב שלנחום משגם זו יהיה עוד אפשרות לגלות את פוית שומיים. שלרב חנין בן דויסו יהיה עוד אפשרות לגלות כבית שמיים. כי אדם כזה ששוקול כנגד כל עולם כולוי, התכלית של כל הבריאה זה דווקא הקורס השם שלו, ושווה כל הנס, די שנחו משגם זה יתרומם וישיג הכרה עוד יותר ברורה. כי זה התכלית כל הבריאה. בעצם זה העבודה של ניסים. כל נס שקרה בכל זמן שהוא, וגם אם עכשיו אנחנו חוזרים על הניסים, הכל, זה אמור להגיע למצב שזה ירומם אותנו, יקרב אותנו להבין לשווה שמיים. כמה שנתרומם יותר, ליותר, אצל אלוהיקים ירוע ומצווה יסוף שמואל. כל זמן של ניסים זה זמן של התעלות ברוך ניס. מה כן? איך מגיעים למצב של התעלות? איך גורמים שהראייה של הנס, השמיעה של הנס, יגרום אצלנו סוג של שינוי? למעשה דיברנו כבר בעבר על הנקודה הזאת, של נקודה של בקושס אמס, שייכס לאמס. אני רוצה היום רק להסביר את זה מכיוון קצת שונה, מדברי הרמב״ם בשמוין הפרוקים, כשהוא בא לבאר את הסוגיה של הכוחות שבאדם, אחד מהם זה כוח המדמה. מה זה בעצם כוח המדמה? לאדם יש 70 כוחות נפש. ככה, זה אחד משתי הדברים שהגאון לקח מהפילוסופיה, כך כותב רב מנדל שקלובר, אחד משתי הדברים. אחד הדברים זה 70 כוחות הנפש שבאדם. עכשיו, 70 כוחות הנפש, יש ביניהם כוחות פשוטים, כוח הצומח, כוח החיוני, כוח שמתהווה לאכילה, יש כוחות פשוטים, ויש גם כוחות מאוד עמוקים שקשה להשיג אותם, כמו כוח ההיעדר קודם להוויה. בסדר? זה גם אחד, זה אחד הכוחות שהפילוסופים זיהו בנפש האדם. זאת אומרת, זה כוחות טבעיים שקיימים באדם, כוחות מאוד עמוקים, יש... רבי ינקב גרימוולד חיבר ספר שימים קרחס הנפש לאגרו, חיבר את זה יחד עם אייצס והדרחס לסטייפלר, זה דוד שלי, הוא חיבר את זה, והוא ליקט מכל כסבי אגרו ביאורים על השבעים קרחס האלה והמקום שלהם, איך הגאון מבין אותם. בכל אופן, אבל אחד מהכוחות האלה נקרא כוח המדמה. כוח המדמה הוא כוח מאוד מסובך, הוא כוח, אני אנסה לדבר אותו בצורה פשוטה, זאת אומרת, זה לא כמו שאני אומר את זה עכשיו, כזה גס, זה קצת יותר עדין, אבל אני אנסה פשוט לסבר את האוזן, מה שנקרא. אני לא יודע אם המושג הזה מוכר, יש מושג מאוד מוכר, מדברים עליו הרבה בטיפול, בפסיכולוגיה, במי שעובד עם נערים, ילדים, אפרט. מה זה אפרט? זה ראשי תיבות של אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. בסדר? זאת אומרת, יש הרבה פעמים בן אדם, מישהו תופח לו על הכתף, נותן לו בוקס חזרה. למה? כי הוא הבין שהוא מתכוון שנותן לו מכה, אז הוא החזיר לו. עכשיו, כשאדם זה קורה לו קצת יותר מדי, אז הוא צריך עזרה. והעזרה שנותנים לו זה פשוט לדעת לפרש אירוע שקורה, לחלק אותו לארבע. זאת אומרת, לפני שאתה זורק את הבוקס חזרה, תחשוב רגע, תפרק את זה לארבע, וזה יעזור לך להגיע למסקנה הנכונה. וזה בעצם נקרא אפרט אירוע. זאת אומרת, מה קרה? מישהו דפק לי על הכתף. הוא הרביץ לי. לא, לא, לא. זה לא קרה. הוא לא הרביץ לך. זה כבר פרשנות שלך. מישהו, יד הונחה לי על הכתף. זה האירוע. בסדר? יפה. פרשנות. הוא הרביץ לי. פרשנות מוכרחת, כי כתוצאה מהפרשנות אתה הגעת לרגש. כעס, נקמה, ותגובה, בוקס. אגרוף, בפנים. בסדר? אבל ברגע שאתה מבין שיש פה כמה חלקים, אתה מבין שאפשר גם לחלק ביניהם. זאת אומרת, למרות שהאירוע שקרה פה היה, הונחה לי יד על הכתף, הפרשנות היא לא מוכרחת לכיוון שזה היה מכה. יכול להיות שמישהו רץ ונתקע בי, ויכול להיות שמישהו בכלל התכוון לקרוא לי. זה החברים, לא חייב להיות שזה היה זה. וגם אם הפרשנות נכונה שמישהו הרביץ לי, זה לא אומר שהרגש צריך להיות נקמה. הרגש יכול להיות פגיעה, הרגש יכול להיות רחמנות על המכה, הרגש יכול להיות, כן, יש בהחלט כמה וכמה רגשות אפשריים. זאת אומרת, אתה לא צריך ללכת רק על כיוון אחד, וגם אם הרגש שלך, בוא נגיד, הוא כעס, זה לא חייב להיות אגרוף לפנים, זה יכול להיות גם צעקה, זה יכול להיות שתתקשר למשטרה, יכול להיות שתלך למשגיח. לא יודע מה, יש עוד הרבה אפשרויות, נכון? אבל התגובה גם לא אמורה להיות אחת. וככל שאדם מפותח יותר, הוא מבין שיש אירוע, פרשנות, רגש תגובה, והם דברים נפרדים לחלוטין. גם אם אתה נכנס למזוודש והכל ריק וחשוך, זה לא אומר שכולם נסו לטיול וישאירו אותך פה לבד. יכול להיות שגם הם לא קמו ו... יכול להיות עוד הרבה אירועים. זאת אומרת, אבל יש אנשים שהוא כבר נפגע והוא כבר התקשר והוא כבר אמר, כי הוא לא מחלק בין האפרט. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד בסיסי. רק בוא ניקח את זה רק למקום קצת יותר מפותח. מה בעצם קורה באדם? לאדם יש שכל, לאדם יש רגש, לאדם יש גוף, יפה. יש קולטנים, בסדר? זה הידיים ממששים, מרגישים. הגוף של האדם מרגיש בחוש המישוש, האוזניים של האדם שומעות, האף של האדם מריח, העיניים קולטות. המון, 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 ריחות, מסרים, תחושות, תגובות, הכל ביחד, הכל נרשם כביכול לוח ציור שמכונה הכוח המדמה. עכשיו, מה קורה פה? מלא 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 אירועים. אלפי אירועים זורמים בו זמנית ונרשמים על הלוח הזה. אדם בעצם לוקח את הדברים ומחבר את הריח לחביתה, הוא מחבר את המראה שהוא רואה לפרשנות מסוימת, הוא יוצא מהבית היום שבת. למה היום שבת? כי ראית מישהו הולך עם שטריימל וראית שאין רכבים. זה לא בהכרח מוכח, נכון? יכול להיות שהוא פשוט עושה ברית מילה היום, נכון? הוא הולך עם שטריימל ופשוט יש חבית חשוד ברחוב הסמוך, לכן אין רכבים. בסדר? אבל האדם פשוט לוקח אירועים, נותן להם פרשנות, וכך הוא בעצם הכוח הפרשני של האדם זה הכוח המדמה. הוא מדמה מילסה למילסה, כן? דימויים, לוקח זיכרונות שהוא זוכר, מכיר והכל, ומפתח מכל אירוע שהוא רואה שכנראה שזה מה שקורה, והוא מקבל את הדבר הזה כמציאות. עכשיו, הדמיון לא עובד לגמרי לבד, יש יחד איתו את מערכת השכל, השכל ההיגיון, השכל הפשוט, יש שכל עליון, אבל השכל הפשוט, שהוא אומר, תשמע, זה לא שבאמת נפל פה מטאור, כי בגלל שיש פה מואר, זה כנראה משהו יותר גבולי, משהו יותר נורמלי. בוא ניקח למשל דוגמה של אדם שאין לו כוח המדמה בכלל, יש כזה דבר אוטיסטים, חלק מהאוטיסטים לפחות, מה שנמצאים על הרצף האוטיסטי, שהוא רואה הכל, הוא זוכר הכל, הוא פשוט לא מסוגל לקשר בין הדברים. אז יש לו את כל הנקודות, כמו שיש לילדים, אתה יודע, כזה מלא נקודות, ומותחים פס לנקודה נקודה, יוצא ציור של אוטו. עכשיו, הוא רואה את כל הנקודות, אבל הוא לא מצליח לחבר את הנקודות ולעשות ציור של אוטו, אלא הוא רואה מלא נקודות. עכשיו, אתה, אדם בריא, כשאתה רואה את כל הנקודות האלה, אתה מחבר אותן ביחד, כתוצאה מהחיבור יש פה צורה של אוטו, ואתה מבין שלא, הנקודות האלה זה לכלוך. אבל אם אין לך את היכולת לראות עם כוח המדמה לחבר את הנקודות לציור, אז אתה לא יודע מה לכלוך ומה לא, ולכן יש לך מצב של אוטיסט, הוא מסוגל להגיד לך מה היה צבע הסרוכים של כל אדם שעבר פה בשעתיים האחרונות ברחוב. למה? כי אין אצלו דברים חשובים יותר וחשובים פחות, כי הוא לא מסוגל, מה שקורה אצלנו זה כוח המדמה מחליט מה חשוב, ואז את כל הדברים הלא חשובים הוא מנקה, הוא פשוט לא מתייחס אליהם. לעומת זאת, האדם בלי כוח המדמה לא עובד, הוא ראה המון נקודות, אז אין לו יכולת לחבר ביניהם ולהוציא מזה משהו מעשי, אבל אם יש לו יכולת ציור, הוא יכול לצייר לך את כל הפרט הכי שולי שיש. בסדר? זה דברים שהם הגיוניים, כן? אתה מסתכל על החדר, אז אתה לא רואה את הקלפים, קילופים בסיד, אתה רואה אנשים יושבים, זה מה שתופס אצלך מקום. מי מחליט מה מהאירועים ששוטפים את המוח שלך דרך העיניים, האוזניים והאף, הם הקריטיים ומה לא? איזה ריחות לא משמעותיים ואיזה ריחות כן? איזה קולות? כל הזמן יש קולות, כל הזמן יש הפרעות וכל הזמן יש רעשים, כן? מה אתה מחליט מה לשמוע ומה לא? לפי מה שהכוח המדמה רואה, נכון, להגדיר כדבר עיקרי, כוח המדמה בשילוב השכל. טוב, יש גם אנשים שיש להם כוח המדמה לא קשור לאירועים. גם זה תופעה, גם זה שייך למחלקת המשוגעים, על הרצף האוטיסטי במצד השני. זה גם סוג של בעיה, שאנשים שפשוט יש להם ניתוק מהמציאות, הם חווים. עוד פעם, זה לא הייתי קורא למשוגעים, זה אנשים, אם זה מחלה, זה פשוט מחלה, והשם ישמור אותנו מהמחלה הזאת, התקפי חרדה, כל מיני דברים לא פשוטים שאנשים מתמודדים איתם. כי הכוח המדמה יושב במקום של החיבור בין השכל לגוף. ולכן הגוף חווה חרדה קיומית, הוא חווה את כיף לב כשהאדם בריא לגמרי. הוא חווה את זה לאמיתי לחלוטין. זאת אומרת, יש פה באמת, פה כוח המדמה פעיל יותר מדי, בלי קשר לאירועים. עכשיו, אדם מאוזן, אז יש לו את השכל ששולט על המדמה, והמדמה מסתמך על אירועים וזיכרונות, כן? דברים שהוכחו בעבר כאמיתיים, והוא משתמש בהם כתוצאה מהשכל, ועם זה הוא בונה תמונת מצב הגיונית ונורמלית. גם שם יש לך סוגי אנשים שונים. יש אנשים שכוח הדמיון שלהם פורה וחזק, ויש אנשים שכוח הדמיון שלהם מאוד חלש. נכון? יש אנשים שלא מסוגלים להבין. אתה מראה לו משהו מורכב מדי, הוא לא מצליח. למשל, אחד הדברים המעניינים זה יש אצל הערבים ביטוי, כשהם רוצים להגיד על משהו שהוא שקר, אז אומרים חרטה. ככה הם אומרים. מאיפה זה מגיע, בינה הזאת חרטה? זה מאוד מעניין, אבל זה מגיע מיוונית. מיוונית אומרים מפה של העולם, כן, מפה, אטלס, נקרא בשם קרטה, עד היום, כן, קרטה באנגלית זה גם נקרא ככה קרטה. עכשיו, הקרטה הגיע פעם לבדואים הערבים, הגיע איזה אדם, חוקר, ושאלו אותם איפה אתה מגיע שם, ואז הוא הוציא מפה, והראה להם, אתם רואים פה ירושלים, אתם רואים פה מקה, והם הסתכלו עליו, וואלה, וואלה, זה נפל על הראש, איפה זה ירושלים וזה מקה, פה זה הבית שלי. ירושלים שמה ומכה שמה. הוא אומר על השולחן פה שזה ירושלים וזה מכה. הוא אומר על עיגול כזה קטן של סנטימטר שזה ירושלים. אתה מבין מה קרה? נבח, התחילו לרחם עליו. ולא הצליחו לקלוט את הנקודה הזאת שהוא מתכוון להגיד שזה מסמל את ירושלים. זה כמו אם ירושלים הייתה 10 קילומטר בסנטימטר אחד, ככה זה היה נראה. אבל אין להם את כוח המדע מהזה, והרגע שלא היה להם את כוח המדע מהזה, לפחות מצד ההשכלה שלהם, להבין את המערכת הזאת, מה שקרה, שהם, בפעם הבאה שמישהו סיפר שם שהגמלים שלו עפו באוויר, אמרו לו, אתה כמו ההוא מהקרטה. וכך נהיה הסלנג הערבי של להגיד על אדם שהוא משקר, חרטה. זה מאוד מעניין, אבל זה מה שנקרא כשיש שכל, אולי טוב, אבל אין כוח דמיון מפותח. עכשיו, לעומת זאת, יש לפעמים כוח דמיון מפותח, שהופך להיות יותר מדי, שהוא כבר לא קשור לשכל, הוא כבר ממציא סיפורים. דרך אגב, וזה עדיין בגדר הנורמה. זאת אומרת, אדם לא עם דמיון חזק מדי, זאת אומרת, אם אין כוח המדע בכלל, אז זה בן אדם אוטיסט, כן? אבל אם יש כוח המדע, לא מפותח. והפיתוח בעצם, תרגול, נולדים עם זה, וכו' וכו', לפי העניין. עכשיו, מה שקורה בעצם זה, יש לנו עוד מקום, מעל הדבר הזה, מעל הכוח המדע הזה, מעל הכוח המדע והשכל, שמכתיב לכוח המדע מה הגיוני, מה לא הגיוני, שהוא לא יעוף יותר מדי. אתה יכול לראות את זה, דרך אגב, עוד דוגמה אצל ילדים. ילד בא אליך באמצע תמוז, אומר, יורד גשם בחוץ. הוא לא משקר, הוא אומר את מה שנראה לו. עכשיו, מה זה נראה לו? אפשר להסביר את זה מאוד פשוט, יכול להיות שיסתכל מהחלון, הוא ראה על הקיר שם ממול, היה נראה רטוב, והיה קצת צל. אילו, כזה, לא כמו יום קיץ, דרך החלון הזה, אלא קצת מאורפל. עכשיו, הוא מבחינתו יורד גשם. ככה זה נראה כשיש גשם. עכשיו, אתה לוקח בחשבון עוד פרט, עכשיו תמוז. לא יורד גשם באמצע תמוז, זה לא הגיוני. אז אתה מסתכל גם מהחלון השני לראות, או שאתה מסתכל פעם שנייה לראות יותר טוב. הוא ילד, ולכן הכוח המדמה שלו חזק. והכוח השכל שלו קצת יותר חלש, נכון? ואז כתוצאה מזה הוא בא אליך ואומר, יורד גשם. הוא לא לוקח בחשבון שיכול להיות שיש שם פיצוץ בצנרת ולכן הקיר הוא רטוב, ומישהו תלה לייבוש טליס גודויל ולכן יש צל בדיוק בזווית שהוא יסתכל באותו רגע. אתה בתמוז לוקח את זה בחשבון כי השכל שלך יותר מפותח. עכשיו, השכל הזה הוא שכל מאוד קטן, מה שנקרא, הוא שכל נמוך, שמאוד מתכתב עם המציאות כל הזמן והוא עובד על אוטומט. בסדר? כי גם כוח המדע תמיד בוחר את הדרך הקצרה ביותר. מנקודה A לנקודה B הוא יבחר את הדרך הקצרה ביותר. היא לא בהכרח נכונה, נכון? זה לא בהכרח שאם תראית אדם מישהו עכשיו נכנס לחדר והאור נדלק, זה הוא ידליק. נניח אם זה בשבס, כן? זה לא בהכרח שהוא ידליק את האור. יכול להיות שקרה משהו אחר. רק מה? הדרך הקצרה ביותר להגיע מנקודה A לנקודה B, הדרך הקצרה ביותר להגיע אדם נכנס לחדר, נדלק האור, זה שהוא ידליק את זה. והכוח המדע באופן אוטומטי יפרש את זה ככה. ופה מגיע המקום של לדון לגב זכות, של להבין שאירוע לא מחייב פרשנות של כוח המדמה בדרך הקצרה ביותר, לפעמים בדרך הארוכה ביותר. לפעמים יש נקודה נוספת שיוצרת, זה אוטו עם הנוף, כאילו, משהו בולט שם, זה משהו אחר קצת. את הנקודה הזאת פספסת, כי במציאות אתה לא באמת רואה את כל הפרטים. טוב, בכל אופן, הדבר הזה, הרמב"ם מדבר עליו באריכות בשמונה פרוקים, רב ישראל סלנטר מדבר על זה, זה דבר שהוא מאוד בסיסי באבוידה, להבין את המקום של כוח המדמה, הוא כוח עצום לטובה. אדם מתקדם עם זה, וגם כוח עצום לתאוות. כל הדברים האלה, כולם פנויים על כוח המדם. יותר מזה. מה?
אבל לנשים יש כוח המדם יותר חזק.
יש להם כוח הבינה יותר חזק. זה שימוש מסוים בכוח המדם. אבל יש פה עוד כמה דברים. כוח המדם, בינה הוא שימוש נכון בכוח המדם. השאלה איך משתמשים בו. אבל בוא, אני רוצה לקחת את זה לכיוון של אבוידה, לכיוון של העבודה שלנו. יש לנו המון מצוות של זיכרון. מי זוכר את אשר עושה לך המולק, זוכר את אשר עושה השם לקח למיריום, למען תזכר את ימצא ישכם ארץ מצרים כל ימי חייכו. כמויות של זיכרונות. והזיכרונות האלה הם מאוד בעייתיים. כי מה זה זיכרון? לזכור משהו שראיתי. איך אתה יכול לבקש ממני לזכור משהו שמעולם לא ראיתי? נולדתי 3,000 שנה אחרי שהסיפור הזה קרה, ואני צריך לזכור אותו. זיכרון במקרה הזה משתמש עם כוח המדם. זאת אומרת, אני שומע עדויות מהאנשים על הסיפור הזה, קורא ספרים על הסיפור הזה, רואה את המזוזה, נזכר בתפילין, אוכל מצות בליל הסדר, יושב בסוכה, ועוד כל מיני פרטים שאמורים להזכיר לי. זאת אומרת, יוצרים מלא מלא אירועים, כוח המדמה שלי אמור להבין מתוך האירועים האלה שהסיפור הזה קרה, ולהפוך אותו למציאות, לא סתם מציאות שהיה משהו כזה, אלא מציאות חווייתית, מציאות שתשפיע על החיים שלי ותשנה אותם. קח את זוכר זה שרוסה לך המולק, כן? תזכור את מה שהוא עשה, איך הוא עשה את זה, תושפע מזה, תרגיש את זה כזה חי, שיתעורר בך גם לא רק אירוע פרשנות, אלא רגש ותגובה. רגש של סינוסוי, כן? איבוסוי שומרו נצח, ותגובה של מחיאס המולק. זאת אומרת, הכוח המדמה, אתה לא יכול לפסול אותו ככוח שלילי, הוא כוח מאוד מאוד נחוץ, כל האמונה שלנו בנויה על כוח המדמה. בסדר? אנחנו כשמדברים על אמונה, על אמונה ובורא, האמונה הכי בסיסית. אם, כמו שהבניין, לא שנה מדרש, כמו שהבניין מעיד על הבנאי והשולחן מעיד על הנגר, ככה העולם מעיד על הקדוש ברוך הוא, ככה אמר רבי עקיבא לטורנוס רופוס וכולו. מה זה בעצם אומר כמו כך? כוח המדמה. אתה משתמש בכוח המדמה. כוח המדמה הגיוני, אבל כוח המדמה. בסופו של דבר, כוח המדמה הוא כוח מאוד מאוד חשוב באבוידס השם. מצד שני, הוא כוח מאוד מסוכן. דמיונות, שכחות, אתה ממציא שמישהו כועס עליך ואתה כועס עליו בחזרה, אתה שוכח דברים אמיתיים ומגיע לתום, כל הדברים, כוח המדמה הוא אחד הכוחות הכי מסוכנים שיש, כי האדם יוצר לעצמו מציאות אלטרנטיבית, מציאות אחרת לגמרי ומאוד מאוד מסוכן. עכשיו, רק מה? יש את השכל או אליון? השכל העליון נמצא בעצם מעל השכל שמפעיל את הכוח המדמה, והוא מכתיב לשכל התחתון איך לעבוד עם המדמה. אני לא רוצה להפוך את זה ליותר מדי מסובך, אבל אני אנסה קצת לפשט את זה. אתה רואה בן אדם שרואה מציאות ומפרש אותה אחרת מהדרך הנורמלית לפרש את הדברים. למה? כי יש לו אינטרס. עורכי דין עושים את זה כל הזמן, נכון? ולא רק עורכי דין, גם עורכי דין של הקהילה שלהם, או עורכי דין של מפלגה פוליטית מסוימת. כן, גם שופטים, הם מפרשים את המציאות בצורה שתשתלם להם. רגע, מה כוח המדמה שלהם עושה? השכל העליון שלהם, שהוא יש לו מטרה, יש לו למה, מכתיב לשכל ההיגיון שלהם להדריך את הכוח המדמה ללכת לכיוון מסוים. כי זה בגלל האינטרס העליון. זאת אומרת, אתה אמור להפעיל את מערכת השכל וכוח המדמה לפי איך שאתה רוצה שזה יופעל. יש את אחד המשפטים הוורט יפה של אבריסק הרוב. מישהו פעם שאל אותו, ציציס הרי כל כולה היא כוח המדמה, כן? לדוימה, לדוימה, לדוימה. אתה אמור לראות את הציצית ולהיזכר בדברים, וזה אמור להיות כוח הזיכרון של הדברים הנכונים שיפעיל לך את המדמה בצורה הנכונה. זה יחל יציאת מצרים, זה כל הזיכרונות, בפרט שבציציס יש לך עולם של זיכרונות, כל התרגע מצווה וכו' וכו'. אמר פעם מישהו לאבריסק הרוב, ציציס אמור להשפיע על הבן אדם לזכור את כל המצוות, זה דוימה לים, דוימה לרוקי, יש אנשים שנמצאים בתוך הים, הם לא זוכרים את כיסא הכובד, אז הם כבר דלגו שלב, זה לא עוזר להם הרבה. איך אפשר, כאילו, אני לא רואה את הציציס לזכור כיסא הכובד. אמר לו אבריסק הרוב, הגמור בבית זוהר אומרת שאסור לראות בגדי צבעונים של אישה כשהם תלויים על הקיר, ביועידו ומקירו. את זה אתה מבין למה אסור? אמר כן. אמר, אז הראש שלך עובד טוב, השאלה לאיזה כיוון. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש פה באמת, זה כוח המדם. השאלה אם כוח המדם הוא מבורר, הוא מתוקן, והוא עובד לפי ההדרכות של השכל העליון לכיוון חיובי, או שהוא עובד לכיוון שלילי. אבל האמת היא, יש פה גם נקודת עומק מסוימת, כי עבור שם בסגור עבור תחרית, אבל צריך שיהיה יועידו מכירו. והיועידו מכירו, החופץ חיים בצור שמירת הלושן אומר באמת שצריך לדעת את כל המצוות, כי אם לא מעציתי תזכיר לך, אין יועידו מכירו. אבל צריך יועידו מכירו של כיסא הכובד בשביל שיזכיר לך את כיסא הכובד. טוב, זה כבר, כל יהודי בעיקרון יש לו את זה בלב, הוא צריך רק לעורר את זה, טוב, זה באמת נושא נפרד. אבל בגדול יש לנו עבודה עם כוח המדמה. זאת אומרת, אדם יכול לראות מציאות, וזה לא בהכרח יוביל אותו למסקנה נכונה. לא בהכרח יוביל אותו למסקנה טובה. אם אין בו רצון ובקשת אמת, במקום אמיתי שהוא רוצה להגיע להבנה האמיתית של המציאות, זה לא יעזור לו, כי הכוח המדמה שלו יוביל אותו לפי, או יהיה עורך דין של מציאות אחרת. המלחמה שלנו, וזה דרך אגב אחת המלחמות הלא פשוטות עם המולק, כי המולק יושב על הכוח המדמה, זה הכוח שלו, זיכרון ושכחה. לכן המאבק עם המולק זה זוכר ואל תשכח, לא ישכח. הוא נמצא במקום להשכיח לך את העובדות הנכונות, ולהוביל אותך לזיכרונות שליליים לא אמיתיים בכלל. זה בא לידי ביטוי במגילה, במהלך של המלבים, בצורה נפלאה. המלבים מסביר שמי שהציל בעצם את אחשוורוש מביגסן וסרש היה מרדכי הצדיק. נכון? ויאמר אסתר למלך, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. מה אומן עשה? אומן הלך, שיווק עם המון פרסום בעיתונים, טלוויזיה, כל הרדיו, כולם דיברו שמי שהציל את המלך היה אומן. איך זה קרה בדיוק? מה הוא המחות בסיפור הזה? לא, כי הוא אמר להרוג את ושתי בשביל שתבוא אסתר, כי הוא ידע שאסתר תספר על ביגסן וסרש. איזה גאונות, אנשים לא מצליחים לעקוב על החשבון, אבל כבר היה כתבות בעיתונים ופרשנות וספרים ומאמרים, כולם דיברו על הורמם שהציל את אחשוורוש, וכולם אמרו איך הוא הציל, לא מצליחים אפילו לעקוב אחרי החשבון איך הוא הציל, אבל הוא הציל, ואם הוא כל כך חכם, אז הוא בטח צריך להיות ראש השרים, ואם הוא הציל את המלך בכזאת חוכמה אדירה, אז כנראה שיש בו כוח אלילי, כוח אלוהי, ואז כולם צריכים להשתחוות לו. יש לו בעיה רק עם מישהו אחד, מרדכי שיודע את האמת. אם היית, אתה יודע, מחפש, שואל, מי הציל את אחשוורוש? כל העיתונים, כולם אומרים, הומן, מה השאלה? מרדכי, מה מרדכי קשור? כל דבר היהודים האלה נדחפים. זה היה המציאות, כולם הכירו, כך אומר המלבי. וכתוצאה מזה, הומן גדל, 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 גדל. עכשיו, הוא שומע שמרדכי לא רוצה להשתחוות. השאלה, למה הוא לא רוצה להשתחוות? אם זה מסיבה דתית, כי הוא לא רוצה להשתחוות לפסל ואליל, אוקיי, עובר. אבל אם הוא לא רוצה להשתחוות, כי הוא חושב שהומן גנב, הומן פה בסכנה. בודקים את אחשוורוש ורואים, בודקים את ההשתחוויה של מרדכי ורואים שהוא לא משתחווה לו, גם בפניו כשאין חשש של אלילות, אלא זה עניין של כבוד אישי לבן אדם, הוא גם לא משתחווה. כלומר, אתה לא חייב לך כלום, אני לא עושה שום דבר, אתה, הכל, הכל, הכל בלוף, הכל שקר. ואז הוא מתחיל, אומן לוקח את זה ממש קשה, הוא צריך להרוג את מרדכי. הוא לא רוצה להרוג את מרדכי, כי אז יתחילו לברר למה הוא הרג אותו, למה הוא שונא אותו. הוא אמר פעם שהוא הציל, בוא נבדוק, בוא נעשה תחקיר. ואז אי אפשר לגלות את האמת. הוא יש לו הכל אבל בשקר. וכשזה בלי בסיס, הוא כל היום פוחד. אין לו באמת סיפוק, אין לו הנאה, אין לו שום דבר. רק ברגע שהוא אומר שהוא הולך להרוג את מרדכי, אז הוא שמח אותו עם לב. כי עד אז הוא לא שמח, הוא כל הזמן לא רגוע. הוא יכול להיות בגג העולם, אבל לא רגוע. מה שקורה, הוא רוצה להרוג את מרדכי, הוא בונה תוכנית שלמה. למזלו, מגיע סיפור עם אסתר שמסכנת את החיים שלה, והולכת, יאורג הוא ואי. מצליחה לעורר את הקנאה, אבל מה שם על בזמן לך נפלא, כדאי מאוד ללמוד את זה. היא מצליחה לעורר קנאה של אחשוורוש נגד אומן, שהוא רוצה להתחתן איתה, והוא רוצה לקחת, והוא רוצה להרוג אותו והכל, ואז הוא רוצה לראות אם הוא עשה טובה למישהו ולא שילם, מביאים את ספר הזיכרונות דברי הימים. זה הדבר שממנו המולק מפחד יותר מכל. מביאים את ספר הזיכרונות של העובדות המציאותיות, מה באמת קרה. לא השקרים שסיפרת בעיתונות. והיו נקראים לפני המלך, והדברים נזכרים ועולים. ופתאום יוצא שמרדכי הציל את ביגסן וסרש, וכולם באלם. מרדכי? זה לא היה אומן? פתאום אתה רואה, לא, זה הספר המקורי, וזה מה שהיה באמת באותו זמן, לפני השיווק ברשתות. ויצא מציאות אמיתית, ואז אומן מגיע וכולי, והכל מתגלגל לטובה. המלחמה נגד אומן המולק זה לדעת עובדות, לדעת מציאות. לא, היה אישה שמקרבנו עם אוין, כל מיני ספקות, בלבולים, בלגנים, שיוצרים שכחה של הזיכרונות האמיתיים, של המציאות האמיתית, ועל השכחה אפשר להתחיל לבנות דמיונות. והדמיונות חדשים, דברים שלא קרו, שלא מעוגנים במציאות, ועליהם רוכב המולק. וזה בעצם המאבק שלנו להתחבר לזיכרון האמיתי של הדברים, להתחבר לעובדות אמיתיות, לפרש את הדברים בצורתם הנכונה, ואז מתוך הניסים להתעלות באמת, לגדול באמת, ולהיות קשורים לקדוש ברוך הוא באמת. השם יעזרינו.